הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה.
על הקצה.
הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
כבר 10 שנים.
הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the
voice. You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
there.
שלום וברכה ושנה טובה ומתוקה. לי קוראים יאיר רווה, ואתם הגעתם לסינמסקופ ברדיו הקצה. זו תוכנית מספר 356, היום 21 בספטמבר 2022, כ"ה אלול תשפ"ב. קראתי הבוקר שקף האלול זה יום בריאת העולם. מעניין, צריך לקרוא על זה עוד קצת. לפי המסורת היהודית כמובן. מה שאומר שזו התוכנית האחרונה לתשפ"ב. אז אני מקדים לומר שנה טובה, נגיד שוב אולי בסוף התוכנית גם. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה לאוזן השלישית, תודה לצוות האתר kzradio.net, הצוות שממלא אותו בתכנים לקריאה, להאזנה, לצפייה. ייכנסו לשם וקראו את כל מה שקורה שם. ותודה ענקית לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות לשבוע הקרוב. לציון מותו של אחד מגדולי יוצרי הקולנוע בעולם, ז'אן לוק גודאר, שדיברנו עליו בשבוע שעבר, עלו לצפייה ב-VOD של הסינמטק ארבעה מסרטיו הגדולים ביותר, עד כלות הנשימה, אישה נשואה, אלפא ויל ופיירו המשוגע. אתם מוזמנים לגלות מחדש או לראשונה את הקלאסיקות הגדולות שהפכו את הקולנוע העצמאי והאוונגרדי למשהו. אני מאוד מאוד שמח בזה. שבוע שעבר אמרתי שאני מקווה שהסינמטקים וזה יעשו מחווה לכבודו, אז הנה זה מתחיל. בחמישי ובשבת, לכבוד עתו של הסרט החדש של דיוויד קרוננברג, פשעי העתיד, יוקרן במסגרת המועדון לבעלי עצבים חזקים, הסרט וידאו דרום של דיוויד קרוננברג. בעל רשת כבלים קטנה רוכש סרטים מחברת הפקה מסתורית המתמחה בסרטי סנף. כשחברתו נעלמת בנבחי הרשת, הוא יוצא למסע אחריה. במהלכו הוא מגלה שחומרי הרשת הופכים את הצופה בהם לשוחר אלימות ומין. אלגוריה על השפעתה הרסנית של התמכרות למסך הנשלט על ידי בעלי הממון. מאוד מעניין לחבר את וידאו דרום לפשעי העתיד, זו ההערה שלי. גם בחמישים אחר, המבט הבוער, במסגרת שבוע הקולנוע הצ'יליאני, הסרט המבט הבוער, דרמה היסטורית פוליטית בהשראת סיפורו האמיתי של רודריגו דה נגרי, שנהרג בשניים ביולי 1986 במהלך ההפגנות הגדולות הראשונות בצ'ילה נגד שלטונו הרודוני של פינושה. זאת תהיה הקרנה חד פעמית לסרט הזה. ובשבת יוקרן לאל סינגד צ'אדה, עיבוד הודי לפורסט גאמפ, חוויה שלא כדאי לפספס, אומרנו בה בסינמטק, והאמת נשמע נכון, לגרסה הודית לפורסט גאמפ. הסרט מלווה את לאל הצעיר מילדותו עד בגרותו, על האתגרים וניצחונות שהוא חווה, השזורים בהיסטוריה ההודית ובהיסטוריה העולמית. עם אמיר חן בתפקיד פורסט וקרינה כפור חן שמגלמת את אהובתו. רגע. כן. זה לא רגע. אתם, מאזיני סינמסקופ ברדיו קצה, זוכים למחיר מיוחד של 15 שקלים בהזנת קוד ההטבה KZ22 באתר. כלומר, אם אתם רוצים לראות את הגרסה ההודית, זה חדש, סרט חדש לגמרי, גרסה ההודית לפורסט גאמפ, ולשלם זה רק 15 שקלים ולראות את זה על מסך גדול, כל מה שאתם עושים זה כשאתם מזמינים את הכרטיסים באתר של הסינמטק, מזינים את קוד ההטבה KZ22 באתר. פרטים נוספים על כל הסרטים האלה וסרטים נוספים וכרטיסים באתר של סינמטק תל אביב cinema.co.il. נתחיל ישר עם סרט חדש בבתי הקולנוע שעלה בסוף השבוע האחרון, סרט ישראלי בשם בחורים טובים שמסתמן כלהיט, האולמות היו מלאים בסוף השבוע, 13,000 כרטיסים נמכרו בסוף השבוע האחרון. אני חושב שלא היה סרט שהצליח ככה באולמות. בשנת 2022 זה הסרט הישראלי הראשון שעושה את זה. בשנה שעברה היו את זרים מושלמים של ליאור אשכנזי ותמונת הניצחון של אבי נשר ש... הפכו ללעיתים, אני לא יודע כמה הם מכרו בסוף השבוע הראשון, אבל הם הגיעו למעמד של לעיתים, ונראה שזה יהיה לפחות הראשון מבין סרטי 2022 שמגיע, הופך להיות ללהיט ישראלי ממש. היה את עולה בראש, שהגיע, אני חושב, ל-100,000, אבל עושה את זה לאט לאט, וזה כזה מתחיל בפריצה. את הסרט ביים ארז אדמור, וזה מעניין, כי ארז אדמור בשנתיים האלה של הקורונה, הספיק לעשות שני סרטים כמעט במקביל, או כזה ממש גב אל גב, back to back. אחד ילדים של אף אחד, סרט כזה דרמה ריאליסטית קשה מהחיים שכתב רועי אסף, וזה היה בפרסי אופיר שחולקו השבוע, היה מועמד שם, תיקי דיין הייתה מועמדת שם, המוזיקה הייתה מועמדת שם, ובמקביל לזה הוא עשה עוד סרט הרבה יותר קליל, הרבה יותר מסחרי בשם בחורים טובים, שלא הלך לפרסי אופיר, אלא יצא ישר לבתי הקולנוע, ומסתמן כלהיט, גם הקמפיין שלו מאוד גדול, כלומר, מישהו שם מאוד מאוד בוטח בסרט הזה, וכנראה בוטח בצדק, כי הסרט מוכיח את זה שהוא מוכר כרטיסים. ארז אדמור הוא במה שאני מאוד מחבב, הוא עושה סרטים, לא כל הסרטים שלו אחידים באותה מידה, הוא מאוד פורה, הוא גם אוהב לעבוד בצוות, הוא עשה את סיפור גדול עם שרון מימון, הוא עשה את הבן של אלוהים וזרים עם גיא נתיב, והוא עשה גם סרטים לבד. חלק מהסרטים שלו מקסימים, את סיפור גדול מאוד אהבתי, את הבן של אלוהים מאוד חיבבתי, היה שם משהו בסרט הזה. גם ארז תדמור וגם גיא נתיב וגם שרון מימון וגם טל גרנית שהצטרפה כפרטנרית לסרטים של שרון מימון אחר כך, עובדים נורא יפה עם צלמים, אז תמיד הסרטים האלה נראים טוב, תמיד יש להם איזשהו סוג של עבודה מאוד יפה עם מוזיקה, הם חושבים קומוניקציה, הם חושבים קהל, הם חושבים רגש, הם עושים סרטים שמיועדים שמיועדים לקהל, לפעמים זה עובד יותר, לפעמים זה עובד פחות, ואני מחבב את הגישה הזאת. הוא עשה את ארץ פצועה, שעליו הוא זכה בפרס אופיר, לבימוי, באמת סרט מאוד מאוד יפה וקשה וכואב מאוד, אבל מבחינתי אולי שניים ההישגים היפים שלו בקריירה זה גם מצד אחד סיפור גדול ומצד שני בשורות טובות. הסרט שהוא עשה גם עם רועי אסף ועם נלי תגר, ואני חושב ששם הבנתי את הכוח שיש לארז תדמור כבמאי, או כמשהו שהוא יוזם בעצמו, או כמשהו שהוא משתתף כפרטנר יצירתי למישהו אחר. הם סרטים שהם קומדיות, והקהל מגיב אליהם בחיבה, אבל הקומדיה באה ממקום של כאב, מאיזשהי סוג של מצוקה, סיפור גדול, סיפור שהמציא שרון מימון שבא מתוך איזשהו סוג של רצון להתמודד עם אחירות ועם קבלה ועם אפליה, ובשורות טובות, סרט הוא הגיע מתוך העולם של טיפולי הפריה, סיפור שארז תדמור ומשפחתו חוו בעצמם, אז מתוך הפצע הזה, מתוך המצוקה, יצאו סרטים שיש בהם לא מעט הומור, ולא מעט חן, ולא מעט שרמנטיות, אבל גם יש בהם איזשהו סוג של עצב וכאב. אני חושב שאם יש משהו בתמהיל, משהו שמייצג את הקולנוע הישראלי, זה התמהיל הזה, התמהיל הזה שיש משהו מאוד ייחודי לקולנוע הישראלי, ואני מאוד מאוד אוהב אותו. אנחנו רואים את זה בסרטים של גדולי הבמאים, אבי נשר, שמי זרחין, אפרים קישון, אני חושב שההצלחה הגדולה של השוטר אזולאי באה מהמקום הזה של אנחנו צוחקים ובוכים במקביל. אני חושב שהבמאים הגדולים, או הלעיתים הגדולים, הלעיתים ששורדים, הם אלה שיש להם את המיקס הזה, סתם אני חושב על אפס ביחס האנוש, שיש לו את הדבר הזה. מצד אחד קומדיה צבאית, מצד שני עיסוק בהטרדות ובהתאבדות. אז באמת מיקס שהוא אני חושב מאוד ייחודי לקולנוע הישראלי. ועכשיו הוא מביא סרט שהוא לגמרי, נקרא, אפשר לקרוא לזה סרט בבלגאם, ממש סרט קליל, פשוט, קומדיה רומנטית. הזמנת עבודה שהגיעה מהמפיק יאקי רייסנר, מפיק איש נדלן, שרצה לעשות סרט והגיע לארז תדמור. בהקרנת הבכורה, אותו יאקי רייסנר, לא מכיר אותו, אבל עלה ואמר תודה, ואמר שלקח להם 8 שנים לעשות את הסרט הזה, ושבזמן הזה הוא יכול לבנות שכונה באפולה. כלומר, שמי שחושב שיש, שלוקח המון זמן לאשר פרויקטים בנדלן, לא יודע מה זה לעשות סרטים. זה יצחיק אותי, כי נשמע שלעשות, לבנות בניינים זה יותר קשה ומסובך ולוקח יותר זמן מאשר לעשות סרט, והנה מסתבר שלא. אז ההשוואה הזאת שישעה אותי, וגם קצת מדקת, כן? לוקח 8 שנים לעשות סרט שהייתם מצפים שיעשה כהרף עין, כי יש פה איזשהו סוג של מתכון לקומדיה עממית. המושג המקובל בישראל הוא סרט בורקס, קומדיה רומנטית מבוססת על פערים עדתיים בין הגיבורים. החידוש בסרט הזה זה שהגיבורים הם חרדים, חרדים ליטאים, מבית, לא בעלי תשובה, שנמצאים בתקופת השידוכים בחיים שלהם, הם צעירים, ולא עלינו, אחד הבחורים, מגלם אותו עמית רב, בחור מוטי, אשכנזי, עילוי, תלמיד טוב בישיבה, לא מסתדר עם אף אחד מהשידוכים שמציעים לו, ומתאהב באחת החברות של אחותו הקטנה, והיא באמת, כמו שאמרנו, לא עלינו מעדות המזרח. היא ביטון. ולא יעלה על הדעת שבחור ישיבה אשכנזי יתחתן, ישתדך, אפילו יצא לדייט, יצא לשידוכים עם בחורה מזרחית. זה הפרמיס, משם זה מתחיל. כלומר, אנחנו צריכים לקבל את הנקודת המוצא הזאת ולהגיד, רגע, הצרות שהיו לגיבורי הסרטים בשנות ה-70 של האשכנזים והמזרחים, זה עדיין קיים בחברה החרדית. כלומר, זה לא, זה קונפליקט רומנטי שלא יכול לעבוד כרגע בישראל, אני חושב, בשום קונסטלציה, חוץ מאו בסרט תקופתי או בסרט חרדי. ומה שיפה הוא שכשעושים סרטים על חרדים, סרטים עכשוויים על חרדים, יש בהם איזשהו סוג של ניחוח של סרטים תקופתיים, כי יש בהם, הם לא לבושים כמו של לבושים חילוניים, חילוניים בני ההווה. ההתנהגות שלהם היא מסורתית ושמרנית, הגינונים וכל מה שקשור לכיבוד הורים וליחס למסורת, הכל נראה קצת כמו פעם. אני חושב שמי ש מנצלת את זה מאוד יפה בקולנוע הישראלי זה רמה בורשטיין, שעושה סרטים שמתרחשים בהווה בתוך החברה החרדית החסידית, אבל יש להם, הסיבה שהם מצליחים זה כי יש להם ניחוח של סרטים תקופתיים, אנחנו מקבלים אותם כי זה נראה אמנם בהווה, אבל קצת כמו פעם. אז גם בסרט הזה יש את התחושה הזאת של, אוקיי, זה עכשיו, זה בהווה, ככה נראה המצב בבני ברק, על גבול רמת גן, בהווה, אבל כל תפיסת העולם זה קצת מפעם, כלומר שנות ה-70 עדיין חיות, ושנות ה-70 של המאה ה-19 עדיין חיות ופועלות בחברה החרדית, ולכן עבור ההורים ועבור השטחנית לא יעלה על הדעת שמוטי העילוי ישתדך לבחורה ממוצא מזרחי. וכדי שהוא יוכל בכל זאת לכבוש את ליבה, הוא צריך להעמיד פנים שהוא עיוור, ורק ככה בתור סחורה פגומה יסכימו לשדך אותו למישהי, כלומר למישהי מעדות המזרח. כלומר, זה הרעיון, הדברים האלה הם נורא קשים להגיד אותם, כי הם כל כך לא קשורים לז'רגון של ההווה, שבתוכו אנחנו פועלים בחברה המערבית, החילונית, הליברלית, המתירנית, שבה הכל מותר, שבה לא יעלה על הדעת שמישהו ייפסל על פי, על סמך מוצא או, או מראה או פגם כלשהו, אבל על פי החוקים שאנחנו מוצגים לנו בעולם השידוכים, הבחורה המזרחית יכולה לחלון להשתדך לאשכנזי רק אם הוא יש לו איזושהי בעיה, עיוור, מגמגם, אילם, או איזושהי סוג של בעיה חברתית אחרת. וזה מוצג כמו שזה, זה, זה הכל שם בהומור, אין פה, זה לא קומדיה חברתית של מישהו שבא לתקן את, את המצב, אלא, אלא זה הדבר, ואנחנו צוחקים על זה. אנחנו, זה ברור שמי שעשה את הסרט, שוב, יוצר הסרט הוא חרדי, הבמאי אמנם חילוני, אבל יוצר הסרט מגיע מהחברה החרדית, אז ברור לו שיש פה עניין אבסורדי ועניין שאפשר לצחוק עליו בכולם, וכנראה שגם החרדים יצחקו על זה, אני מניח. כאילו, כולם יגידו שלא יעלה על הדעת. ואז ברגע שיש לנו את העניין הזה של החרדי, האשכנזי והמזרחית, אז אנחנו חוזרים אל הדפוסים שאנחנו מכירים מהקולנוע של שנות ה-70, למשל, הנושא הזה של האשכנזי שאוכל משהו חריף, והוא לא רגיל לזה, וזה שורף לו. וזה מתחבר לכל כך הרבה דברים שאנחנו מכירים. בצ'רלי וחצי יש שם את האימא מיכאלי, האימא שאוכלת משהו חריף. בקזבלן יש את קזבלן, את יורם גאון שאוכל גפילטה פיש ונגעל מזה. כל הרעיונות האלה של לאכול משהו מגעיל שהוא עדתי, הוא הבסיס של הקומדיות האלה, קומדיות הגינונים, כדי להראות כמה אנחנו שונים אלה מאלה, ועדיין הילדים שלנו יוכלו אולי להתאהב ולהשתדך, ויהיה בסדר. גם העניין הזה של הוא צריך להעמיד פנים שהוא עיוור, כדי לזכות בליבה של, של הבחורה, של האישה הצעירה, או כדי לחמוק מתחת לרדאר של, של ההורים, גם זה מגיע מתוך היסודות של, של הקומדיה העממית, מקוני למל ולופו וצ'רלי וחגיגה בסנוקר. בכל אחד מהסרטים האלה, הגיבור צריך להעמיד פנים שהוא משהו אחר, כן? שהוא, כן, תלמיד חכם, שהוא בדרנית בחצות של, של ג'ורג' עובדיה. בכל אחד מהם, הגיבור או הגיבורה, כדי להשיג את מה שהם צריכים, רוצים, צריכים להעמיד פנים, ואז אנחנו נכנסים לקומדיה של סיטואציות, שבה אנחנו רואים מישהו שמעמיד פנים שהוא משהו, ואז אנחנו יודעים שהוא לא, ושאר האנשים חושבים שהוא כן, ואז אנחנו צוחקים מזה שהם יודעים, אנחנו יודעים משהו שהם לא יודעים. כן, וגם זה קצת סלפסטיק וכן הלאה. תראו, כשאני מספר את זה ככה, זה נשמע באמת מאוד בסיסי, ומאוד פרימיטיבי, ומאוד קולנוע של פעם, אבל יש משהו בסרט הזה, שבאמת אני ישבתי מולו ואמרתי, וואו, אני לא מאמין, א', שכאילו, שזה עדיין נעשה, וב', שזה עדיין עובד, הדברים האלה, כלומר, הראש רוצה להתקומם ולהגיד, אי אפשר עוד פעם לעשות קומדיה רומנטית, בת זמננו, שבה הבעיה הגדולה היא זה שה... גיבור האשכנזי והגיבורה היא, היא מזרחית. זה כבר לא עובד, אבל הנה זה עובד. הסיבה שהסרט הזה בכל זאת עובד, א', כי הוא באמת מאוד מאוד פשוט. אין, באמת, אין, 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 זו קומדיה רומנטית מאוד פשוטה. לא שום דבר מאוד מתוחכם, וגם ההומור, הומור בסיסי שגם דברים שאנחנו מכירים, חלק מהבדיחות מוכרות, ממוחזרות, חלק מהבדיחות צפויות, אבל... וזה האבל הגדול בסרט הזה, משהו שם עובד. יש איזשהו שרם בסרט הזה, שקשור בליהוק וקשור בטיימינג. אז קודם כל אני נותן לארז תדמור את הקרדיט הזה, שיש לו חוש טיימינג קומי ממש טוב. כי חלק, גם אם הבדיחות הן נדושות, חלק מהבדיחות, צחקתי בכל רם, כמה וכמה פעמים, הקהל צחק יותר ממני, ויש משהו בסרט הזה שבצורה משונה עובד, גם כי יש בו איזשהו משהו אלגנטי, בסופו של דבר, בתוך ההומור הדתי הזה, העובדה אולי שהם לבושים כל הזמן בחליפות, ובמקבעות, ובעניבות, והנושא של כיבוד הורים, והנושא של איזשהם סוג של גינונים, העובדה הזאת שהם לא מנבלים את הפה. יש משהו, שוב, בתוך העולם של הקומדיה העממית, אם אני משווה את זה, נגיד, לשחרר את שולי, שהוא ההפך הגמור מזה, סרט שהוא נטול אלגנטיות, ועדיין מצחיק את הקהל, אז יש בסרט הזה שהוא סוג של מידה מסוימת של משהו שנראה טוב, שנראה איכותי, שמתאים לקהל מגוון, מתאים לחילונים ומתאים לדתיים, מתאים לצעירים ומתאים למבוגרים. סרט ההפך מבולגרי, באמת לא וולגרי. אז זה משהו עובד, והבדיחות עובדות. הבדיחות, חלק מהבדיחות הן סלפסטיקיות, חלק מהבדיחות הן בדיחות שאנחנו מכירים, כמו אם לאכול סחוג או אריסה, ולחשוב שזה ריבה, או חלק מהזה. או רגעים שאנחנו מכירים מסרטים אחרים, האימות הסופי בין המשפחות ברחוב, החמולה האשכנזית מול החמולה המזרחית, משהו שמזכיר את האימות הזה במערכה השלישית של סלח שבתי, בין הקיבוצניקים ומשפחת שבתי. אז יש שם באמת איזשהו סוג של מיטב המוסכמות של הקומדיה העממית הישראלית, העדתית, שאנחנו מכירים מיותר מ-40 שנה או 50 שנה של קולנוע ישראלי, והפעם ייבאו את זה לתוך העולם החרדי, שזה גם איזשהו סוג של פטנט מעניין, כי עד עכשיו אנחנו רגילים שהסרטים החרדים הם עבור הקהל החרדי, והנה נעשה סרט על ידי מפיק חרדי ויזם חרדי שנעשה עבור קהל חילוני. אבל אני חושב שיש פה איזשהו סוג של, אני לא בקיא בעולם של תעודת הכשרות הקולנועית, אבל אני חושב שקהל דתי, אני לא יודע אם חרדי, אבל שקהל דתי, יכול לראות את הסרט הזה, כי הוא נראה לי קשר למאדרין. אני לא יודע אם למאדרין, אבל בוודאי קשר. וזה מביא לזה שבסרט יש פה איזושהי משהו שהפליא אותי. שוב, כל הזמן הפליא אותי למה הסרט עובד, למרות שהוא לא אמור לעבוד. לא מבחינת הזמן ולא מבחינת התוכן. ויש עוד דבר. קומדיה רומנטית הוא הז'אנר הכי שמרני שיש בקולנוע. זה ז'אנר שהדרך היחידה שלו לעבוד זה אם שומרים על הכללים, אותם כללים שהיו בקומדיות רומנטיות מאז שנות ה-30 ועד היום. יש ספר הלכות לקומדיה רומנטית. יש סרטים ששברו את זה, כן, אני הול. אבל הם לא באמת קומדיה רומנטית, הם כאילו משחקים על הז'אנר של קומדיה רומנטית. הסרט הזה הוא קומדיה רומנטית, בחור פוגש בחורה, בחור מתאהב בבחורה, בחור, המשפחה אוסרת עליו להיות עם הבחורה, והוא צריך למצוא את הדרך לכבוש את ליבה בכל זאת. ואנחנו יודעים איך זה נגמר בסופו של דבר, נכון? כדי שהדברים האלה יעבדו, אז הקומדיה הרומנטית הקלאסית, ההוליוודית, צריכה למלא כמה תנאים. אחד, זה צריך להתחיל במפגש של הבחור והבחורה, מה שהתסריטאים האמריקאים קוראים לו מיט קיוט. הרגע הזה שבו העיניים שלהם נפגשות, הרגע הזה שבו הם מתנגשים אחד בשני, הרגע הזה שבו הם פוגשים את הפעם הראשונה והם שונאים אחד את השני. אבל אנחנו מבינים שהם אמורים להיות הזוג שלנו. הרגע הזה לא קיים בסרט. אנחנו רואים אותם נפגשים פעם או פעמיים, פעם אחת רואים, הוא רואה אותה באוטובוס, פעם שנייה הוא רואה אותה כשהיא באה לבקר את אחותו, ובאף אחד מהרגעים האלה אין את הרגע הזה שבו הוא רואה אותה והיא רואה אותו. אין את הניצוץ הזה שמזהים אחד את השני, ומבינים שעכשיו הם צריכים להיכנס למסע של מכשולים, כדי לראות איך עושים את הדבר הזה, הבלתי אפשרי הזה שבו הם צריכים להיות ביחד. הרגע זה איננו, וזה חבל, כי זה הרגע שבו אנחנו צריכים להבין, זה הזוג שלנו. אלה הגיבורים שלנו, וזה מפוספס בסרט, אין את זה. מהצד השני של הסרט, אין את הקליימקס הסופי, שבו אנחנו רואים את הזוג הופך לזוג. מסיבת אירוסין, חתונה, נשיקה. אני מבין למה אין נשיקה, כי שוב, אם יש פה איזשהו עניין של לשמור על צניעות של הסרט כדי שיתאים לקהל דתי וחרדי, אז אני מבין לו, אבל קומדיה רומנטית בלי חתונה? איך? אין? למה? למה? איך? למה? אבל שוב, אני אומר את זה כמגרעת, אבל איכשהו הסרט עובד גם בלי זה. והדבר השלישי שהוא נורא משונה בסרט הזה, זה שאחד הדברים שמאפיינים את הקומדיה הרומנטית, זה שהגיבורים צריכים למצוא דרך להיות ביחד, למרות שהחברה לא מקבלת אותם. בראש ובראשונה ההורים, כן? אם אנחנו מדברים על, שוב, סרטי הבורקס, אז ההורים אומרים, אוי, 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 גבל, אתה לא תתחתן עם מזרחית, אתה לא תתחתן עם אשכנזיה, מה פתאום? הרעיון הזה של לשמור את החתונה בתוך העדה שלנו, העולם שלנו. ופה באמת, מהצד האשכנזי, ההורים מתנגדים לחלוטין. מהצד של עדות המזרח, הצד הספרדי, האבא מאוד רוצה שהבת שלו תתחתן עם אשכנזי. שזו, שוב, יכול להיות שזה מייצג מציאות בעולם החרדי, אבל זה יוצר סיטואציה מאוד משונה, שבה האבא אמור להיות בעד השידוך הזה. כלומר, אין פה שום אקט של מרד מצד הנערה. הבחורה לא מורדת בהורים שלה כדי לזכות בשידוך הזה. ובעצם החתן מגשים את החלום לא של הבחורה, מגשים את החלום של האבא שלה. אז זאת הבחירה התסריטית הכי משונה שיש בסרט. למה לעשות את הבחירה הזאת שהאבא רוצה שתתחתן עם אשכנזי? זה לגמרי בעיניי משבש את המשקל התסריטאי עם הקונפליקט של הדמויות. זה מאפשר לכמה בדיחות טובות, אבל זה רגע שם שאני שלא הבנתי את הדבר הזה. מה שברור שהופך את הסרט הזה, זה סרט שנעשה על ידי אשכנזים, ולא סרט שנעשה על ידי יוצרים בני עדות המזרח. אז נורא משונה הסרט הזה, מצד אחד מין סוג של משהו שהוא מאוד מאוד של פעם, מאוד הקולנוע הישראלי של שנות ה-70, ומצד שני משהו שהוא חדש, כי זה לקחת איזשהו רעיון ישן ולהביא אותו לעולם שאנחנו מגלים אותו עכשיו בקולנוע הישראלי, העולם החרדי, העולם החרדי הליטאי, אני לא זוכר שהיה סרט על, היו סרט על עולם חרדי ליטאי, לא זוכר. אני זוכר שיש הרבה סרטים על חסידים, כי בעלי התשובה שעושים, שחוזרים בתשובה או חוזרים בשאלה, עושים סרטים על העולם שלהם, אבל פה באמת יש לנו סרט חרדי ליטאי, שמותאם יפה גם לקהל האשכנזי. אז הסרט עובר על חוקי ההלכה של ז'אנר הקומדיה הרומנטית. מהבחינה הזאת, זה לא סרט אורתודוקסי, אלא זה סרט רפורמי מבחינה קולנועית. אבל כנראה שכל הדברים האלה נמצאים שם כדי לשמר את האורתודוקסיה של העולם, ולשמור על צניעות, כשרות או משהו זה. אבל בסופו של דבר, יש יופי של ליהוק. הזכרתי את זה שאחת הסיבות שהסרט מצליח זה הליהוק. אז רועי אסף ורימונד אמסלם בתור ההורים של הבחורה מקסימים, ממש הורים שמצאו חן בעיניי, הדינמיקה ביניהם, אבא שמוכר חמוצים ופיצוחים, גם קצת הזכיר לי את אהבה מבת שלישי של ג'ון מיקלן סילבר, גם סיפור אהבה בתוך החברה היהודית בברוקלין או בדאונטאון מנהטן, אולי בברוקלין, לא זוכר. אז שוב, כל מיני אלמנטים שאנחנו מכירים אותם מעולם הקולנועי היידישקייטי, שכבר היה, ועכשיו מייבאים את זה לכאן ולכאן ולעכשיו. אז אם אתם מחפשים משהו מצחיק, משעשע, לא מתוחכם, ולא מייצרתו הגדולה של ארז תדמור, אלא פשוט משהו שהוא עושה כי הוא יודע לעשות את הדברים האלה, יש שם כמה בדיחות באמת טובות. אז זהו, אז בחורים טובים, זה להיט גם אם אתם לא תלכו לב. וכמו שצריך שיקרה בלהיט קולנועי, בסרט שרוצה להיות מסחרי, וכמו בהרבה סרטים של ארז תדמור, באמת, מישהו שעובד מאוד יפה עם מוזיקה, יש שיר נושא. של אברהם טל. זה מופיע בכותרות הסיום, אם זה אתם יוצאים מהקולנוע, ועכשיו תוכלו לשמוע את זה במלואו, הולך קדימה.
הכל בסוף תגיע. כולם רוצים לחזור הביתה ולהודות על מה שיש. האור מפציע, יום הולך, הכל פה משתנה, וכל הזמן מפה לשם אני הולך, אני הולך קדימה. יום עולה, הכל פה משתנה, וכל הזמן מפה לשם אני הולך, אני הולך קדימה. בסוף תגיע, כולם רוצים לחזור הביתה ולהודות על מה שיש. האור מפציע, יום עולה, הכל פה משתנה, וכל הזמן מפה לשם אני הולך, אני הולך קדימה. יום עולה, הכל פה משתנה,
גם טל מתוך פסקול הסרט, בחורים טובים עכשיו בבתי הקולנוע. ביום ראשון השבוע חולקו פרסי אופיר, במועדון זאפה בתל אביב. טוב, דיברנו על, על פרסי אופיר לא, לא מעט פה. אני אוהב את הסרטים, יש לי בעיה עם, עם הממסד. יש לי בעיה עם כל מה שקשור לממסד. אני חייב להודות שהיה לא רע. השנה. קודם כל, הפתעה גדולה, סינמה סבאיה זכה בפרס הסרט הטוב ביותר, לא ראיתי את זה בכלל. הפתיע אותי מאוד, הפתעה מאוד נעימה, הסרט שאני מאוד אוהב, דיברתי עליו המון, דיברתי עליו לפני שנה, ודיברתי עליו לפני שבועיים. באמת סרט נהדר, והאמת, מגיע לו. באמת, מגיע לו. אני חשבתי שקריוקי יזכה, אפילו המדגם, עשיתי נושא כזה מדגם לפני כל טקס, והמדגם הראה שם מצב המרוץ מאוד מאוד צמוד בין הסרטים, אבל שקריוקי מוביל, אבל המדגם שלי טעה, זה פעם שנייה, ב-19 שנה שאני עושה את זה, שהמדגם שלי טועה. ושוב, זה מלמד ענווה. לא לסמוך יותר מדי על הדברים האלה ועל ה... אבל כן, אבל יצא, טועים. אבל... באמת בחירה יפה, היא גם בחירה שאני מרגיש שיש בבחירה הזאת הרבה אהבה אמיתית, כי לא פעם אני שואל את עצמי למה סרט מסוים זכה בפרס הסרט, האם באמת חברי האקדמיה אוהבים אותו, או שהם פשוט חושבים שהוא יהיה נציג טוב לקולנוע הישראלי באוסקרים, כי הסרט שזוכה הוא סרט שהולך לאוסקרים. ויש סרטים שאני לא יודע להגיד למה, או כי אני לא מאוד אוהב אותם, ואז אני תוהה למה בחור בהם. במקרה הזה, אני חושב שבאמת אהבו אותו. אני חושב שלכאורה קריוקי או איפה אנה פרנק היו בחירות יותר טובות עבור הקהל בהוליווד. אבל הסרט הזה אני חושב שבאמת זכה באהבת הקהל, ולראיה הוא גם זכה בפרס בימוי, שאני חושב שזה שמעיד על, על איזה סרט הקהל באמת המצביעים באמת אהבו. והוא באמת סרט מקסים, הוא באמת סרט שכשרואים אותו מתמלאים, אמרתי את זה לפני שבועיים, מתמלאים חיבה נורא גדולה כלפי הסרט וכלפי הדמויות וכלפי היוצרים. אז אני מאוד מרוצה מהבחירה הזאת, היא בחירה טובה ואמיתית ונכונה, והטקס היה לפחות קומפקטי, ולא יותר מדי מתעסק בנוסטלגיה, וכן מתעסק בסרטים של הכאן והעכשיו, אבל עדיין, אני רוצה להזכיר את הביקורת שיש לי על, על האקדמיה הישראלית לקולנוע, ביקורת שאפשר וצריך לתקן אותה, ובאמת, אני חושב שזה גם נורא קל לתקן את זה. יש דבר אחד שהוא מסובך, זה שהסרטים שמתמודדים עם סרטים שלא הוקרנו בבתי הקולנוע, והנה שוב, סינמה סבאיה היה בפסטיבל ירושלים לפני שנה, והוא עלה להקרנים לפני בערך שלושה שבועות, וזה השתלם לו, מהבחינות הזאת זה קצת דומה לאורפה מברלין, שזכה לפני כמה שנים, שגם כזה הוקרן בבחורה שנה לפני, ואז זכה שרנה אחר כך בפרס אופיר. ככה צריך להיות, ככה צריכה להיות התחרות, הסרטים שיוצאים קודם לפסטיבלים, אחר כך לבתי הקולנוע, ובסוף הסיבוב הם מגיעים לפרסי אופיר, לסיכום השנה, ולא לפתיחת השנה, אלא לסיכום השנה, למה היה לנו, מה הופץ בבתי הקולנוע, ככה הקהל משתתף בסיפור הזה, ככה אפשר לתקן, יש את חביב הקהל, ויש את חביב האקדמיה, הוליווד חיה מהדברים האלה של, יש את הסרט הכי קופתי, מועד זאת יש את הסרט שזוכה באוסקר, שהוא לאו דווקא הסרט הכי קופתי, או לא הסרט הכי טוב מבין סרט האיכות. הפיצולים האלה הם הגיונים, זה לא אומר שהלהיט הוא זה שצריך לזכות, אבל אני חושב שהקהל חייב להיות חלק מהבחירה הזאת. וגם, זה כל כך משונה שצריך עוד לדבר על זה, כי גם האקדמיה עצמה, הרי האקדמיה עצמה התחילה בתור זה שהיא עושה סרט, את הטקס לפרסי אקדמיה לסרט. ואז הם התחילו לעשות טקסים לטלוויזיה, לתוכניות טלוויזיה. ואז הם התחילו לעשות טקסים לתוכניות ילדים ונוער. אני לא מבין למה. למה האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה הפכו למופע הפקה לטקסים בעיקר של טלוויזיה. אבל אף אחד לא מעלה על דעתו שבטקס פרסי הטלוויזיה יועמדו מועמדים או יזכו זוכים שהתוכניות שלהם לא עלו בכלל. העונה החמישית של רמזור, לא רמזור כבר איננו, העונה הבאה של צומת מילר לא יכולה להיות מועמדת לפרס האקדמיה לטלוויזיה לפני שהיא יוצאת ועולה לשידור. עכשיו, זה ברור לכל מי שעושה את הפרסים האלה. אני לא מכיר אף פרס תיאטרון שמוענק להצגה שלא עלתה עדיין על הבמה, שעתידה לעלות על הבמה. הדברים האלה לא קורים. הגרמי ולא מחולק אף פעם לתקליט שעוד לא יצא. אז לפי איזה הגיון פרס אופיר מחולק לסרטים שלא יצאו? איזה נימוק אפשר לתת לדבר הזה? גם בתקליטים וגם בסדרות. יש סדרות שההפקה שלהם מסתיימת, והן מחכות על המדף, מחכות לרגע שבו יהיה אפשר לשדר אותם, שיש סלוט לשדר אותם, שרגע שבו אין ריאליטי ואפשר לשים אותם. יש, לפעמים עוברים חודשים, שבועות, אפילו שנים, בין סוף ההפקה ובין העלייה לשידור, והסדרות האלה לא מוגשות לפרס האקדמיה. לא בישראל, לא בעולם. אבל פרסי הקולנוע, כן, אני לא מצליח להבין את זה. אף אחד לא מסביר לי את זה, את ההיגיון מאחורי הדבר הזה, כי אין היגיון מאחורי הדבר הזה, חוץ מבאמת איזשהו סוג של בג בתוכנה שאיתה הוקמה האקדמיה הזאת, של קבוצת אנשים שבעצם החליטה להחליף את השיטה של איך לקבוע את המועמד הישראלי לאוסקר. הם לא רצו את הוועדה של חמישה אנשים, הם רצו משהו דמוקרטי שמשתף את כל את כלל הקולנוע, תעשיית הקולנוע הישראלי, ויצרו את האקדמיה, שהתחילו בכמה עשרות, ואחר כך עברו לכמה מאות, ועכשיו, איפשהו בין 900 ל-1000 איש חברי האקדמיה, אני לא חושב שמצביעים 900 איש, אני מתפלא אם מצביעים 700 איש, אבל שוב, האקדמיה לא, אין בה שקיפות, הם לא אומרים, לא נותנים את הנתונים כמה אנשים מצביעים, לא נותנים את הנתונים כמה, בכמה כל סרט, כמה קולות כל סרט זכה, הם לא אומרים כמה אנשים משתתפים בהצבעה בשלב הראשון, הם לא אומרים כמה אנשים משתתפים בהצבעה בשלב השני, הכל נורא עמום, אבל ככה האקדמיה הוקמה פשוט כדי שיהיה גוף של התעשייה, מטעם התעשייה, של ריבוי אנשים, שיבחרו את המועמד הישראלי לאוסקר. ככה זה נולד, ככה היא התחילה, ואז התחיל כל הטקס סביב זה של לבחור את הסרט הטוב ביותר, שהוא בעצם נציג איזה. אוקיי, אז ככה זה התחיל. זה התחיל גם בשנות ה-90, ב-1990, כשהקולנוע הישראלי היה באמת, היו בו 100 סרטים, משהו כמו 5-6 סרטים בשנה, ואז אפשר לעשות את הדבר הזה. הרבה אנשים בוחרים 100 סרטים. עכשיו יש כבר בין 30 ל-40 סרטים בכל שנה, והשיטה שאיתה האקדמיה הוקמה לא נכונה יותר. גם אם היא עובדת, והיא לא עובדת, אבל גם אם היא עובדת היא לא נכונה. היא לא נכונה כי אפשר להטיל ספק במניעים אחרי הבחירות, אפשר להטיל ספק באופן שבו הבחירה מתבצעת, ואת כל הדברים האלה אפשר לתקן. אחד הדברים היפים והמעניינים, לא יודע אם יפים, המעניינים באקדמיה האמריקאית, זה שהם כל הזמן עושים, מעדכנים את התקנון שלהם, מעדכנים את עצמם. בדיוק השבוע התפרסמה ידיעה שהם עשו ישיבה פתוחה של כלל חברי האקדמיה, יש 10,000 חברי אקדמיה באמריקה, אקדמיה אמריקאית לקולנוע וטלוויזיה, 10,000 איש, הגיעו 500 איש לאספה הכללית, אבל שם הוצגו נתונים של סקר שעשתה האקדמיה בקרב מצביעי האקדמיה. מה חשבתם על הטקס האחרון? אותו טקס שבו וויל סמית הרביץ לקריס רוק. רק 17% מכלל חברי האקדמיה אמרו שהם אהבו את הטקס. כלומר, הם לא הסתפקו רק ברייטינג, הם לא הסתפקו רק בביקורות, הם שאלו את חברי האקדמיה עצמם, מה אתם חושבים על הטקס? האם אי פעם האקדמיה הישראלית עשתה איזשהו סוג של מוריטוריום, איזשהו סוג של עצירה לחשיבה על הטקס עצמו, על איך הטקס, על התהליך הזה? אני לא יודע, אם כן, אז זה לא פורסם בשום מקום, זה לא, שוב, זה גוף שממומן על ידי כספי ציבור, הם אמורים להיות גוף בעל שקיפות, בעל דוחות פומביים, לא ראיתי את הדברים האלה, הם לא פורסמו לתקשורת, אני לא יודע אם הם פורסמו לקהל, באתר של האקדמיה הם לא נמצאים. אז את כל הדברים האלה, ממש צריך לתקן, צריך לעשות קטגוריה נפרדת של הסרט הטוב והסרט המועמד לאוסקר, שנציג ישראל לאוסקר. זה ברור. צריך לדאוג שהסרטים המוצגים, המתמודדים, סרטים שהופצו לקהל חודש לפני המועמדויות. לא צריך לעשות משהו בעבר. צריך למצוא מקום כזה. אני מבין, המפיצים והמפיקים רוצים להשתמש בפרס אופיר כדי למנף את הסרט הזוכה. אז למצוא איזושהי נקודה, הבאפטה עושים את זה דרך אגב, איזושהי נקודה שבה הסרט כבר היה מול הקהל, ועדיין הוא יכול ליהנות מזה מהזכייה שלו. סינמה סבאיה זה דוגמה טובה, כי הוא עלה לפני 3 שבועות, והנה עכשיו הוא יזכה לבוסט בזכות האוסקרים. זכות האופירים. חודש וחצי אחרי קורונה, ואני עדיין משתעל. טוב. שיר.
Proceed without things getting too heavy.
נגמר לי הכל, אז רציתי לפתוח ולהגיד שיר חדש לג'ון קוגר מלנקמפ, ולא, זה לא. זה מרקוס ממפורד, מהממפורד אנד סאנס, בלי הסאנס. הוא לבד באלבום סולו. מה שמזכיר לי שהיום, בדיוק בדיוק היום, 21 בספטמבר, לפני 10 שנים, 2012, יצא האלבום השני של ממפורד אנד סאנס. אני מאוד אוהב את ממפורד אנד סאנס. תענוג של להקה, מת עליהם. האלבום נקרא בייבל, בבל. הם האחים ממפורד הם בנים של קומר, אז שומעים את זה במילים של השירים שלהם. זה מלפני 10 שנים. Broken Crown, כתר נפול, ממפורד אנד סאנס בייבל, בדיוק היום לפני 10 שנים.
Touch my mouth and hold my tongue. I'll never be your chosen one. I'll be home, safe and tucked away. Will you contempt me if I don't see the day? The pull on my flesh was just too strong, stifled the choice and the air in my lungs. Better not to breathe and to breathe a lie. 'Cause when I open my body, I breathe a lie. I can fuck it all away. But in this twilight, our choices seal our fate.
ממפורד אנד סאנס, לפני 10 שנים בדיוק, 21 בספטמבר, האלבום בייבל הזה, Broken Crown. ממש כמעט לסיום. סרט חדש בבתי הקולנוע, שעלה בסוף השבוע האחרון, תוצרת צרפת. דיברנו על זוכה פרס אופיר, עכשיו בוא נדבר על זוכה פרס הסזר בקולנוע הצרפתי. הסרט נקרא אשליות אבודות. הבמה הוא קסביה ז'אנולי. זה שבאמת מרגרית לפני כמה שנים, הסרט על הזמרת המאוד מאוד גרועה, שהופכת לכוכבת, למרות שהיא מאוד מאוד גרועה. וזה על פי ספרו של בלזק. זה הסרט, ממש הזוכה הגדול בפרסי הסזר השנה, אני חושב שלא ראיתי, זה מופיע על הפרסום של קולנוע לב, שזה זכה בסזר, אני לא יודע. מה שמעניין זה שראיתי את הסרט הזה, ביום שבו גודאר מת, ולא אכלתי שלא לחשוב מה גודאר היה חושב על הסרט הזה. עכשיו, אני בטוח שגודאר היה שונא אותו מאוד, אבל לא בטוח שבצדק. אני חושב שאחד הדברים שמעניינים בקולנוע הצרפתי, והסרט הזה, אשליות אבודות, הוא קצת עדות לזה, זה איך רעיונות שגודאר וטריפו ואנשי הגל החדש הכניסו לקולנוע ושברו את החוקים של הקולנוע, איך זה השתרשר לתוך הקולנוע הכי מיינסטרימי של הקולנוע הצרפתי. מבחינה רבה, הסרט הזה הוא סרט תקופתי שמתרחש בימים של אחרי המהפכה הצרפתית, בימים של הקמת המלוכה מחדש, המאה ה-18, סרט תקופתי עם כל התלבושות וכל הלוקיישנים וכל הגינונים והפקה מאוד מאוד גדולה, ולפעמים בהפקות כאלה גדולות, אז זה קצת גורם לזה שהקולנוע נהיה כזה קצת מיושב ומיושן ושמרני ושומר על ה... כן, אי אפשר להשתולל יותר מדי, אני חושב, כשעושים הפקה כל כך גדולה. באמת, הפקה מריבה, יש שם סצנה שרואים את הגיבור חוצה רחוב בפריז במאה, שוב, לפני איזה 200 ומשהו שנים, וכמעט נדרס על ידי כרכרות סוסים, המון כרכרות סוסים נוסעות הלוך ושוב ברחוב הרחב הזה, ומאוד הופתעתי מכמה באמת הסרט הזה מושקע עם סוסים וכרכרות, ובאמת, הפקה ענקית בשביל הקולנוע הצרפתי, הסרט נראה טוב. אז לכאורה, זה בדיוק מסוג הסרטים המיושנים האלה, העתיקים האלה, שאנשי הגל החדש הצרפתי יצאו נגדם, שהם היו אמורים להיות אלטרנטיבה לסרטים האלה שהצרפתים עשו, שמחזירים את הגינונים של הבורגנות ושל המלוכנות ושל האנשים שמנסים להשתלב בחברה ורוצים להחזיר את הקולנוע לרחובות. אז זה כאילו מין קולנוע ישן, הקולנוע של אבא, הקולנוע של סבא, כמו שהם קראו לזה בימי הגל החדש הצרפתי. אבל יש בסרט כל מיני רעיונות שהם כבר הופכים להיות מאוד מקובלים בקולנוע ב-60 השנים האחרונות. למשל, העובדה שהסרט מתחיל בנגיעה של דיו על נייר. את דיו או את נובע על נייר. הסרט שעוסק בכתיבה. כל הסרט הזה עוסק בכתיבה. אנשי הגל החדש הצרפתי מאוד עסקו ברפלקסיביות של האומנות, באופן שבו אומנות נעשית. אז בין השאר הם ניסו לשבור את הקיר הרביעי ולהתעסק בקולנוע עצמו, שנראה את המצלמה, שנראה את הפלרים, שנראה את האופן שבו עושים את הסרטים, שהסרטים עצמם יעסקו בקולנוע. אבל אם עושים סרט תקופתי של הגל החדש הצרפתי, אז איך עושים את זה? וטריפו עשה את זה, נגיד בילד פרא. אז עוסקים בכתיבה. הנושא הזה של הכתיבה, של לראות איך הטקסט נוצר, איך הטקסט פוגש את הדיו, פוגשת את הנייר, הדיו פוגש את הנייר, מאוד העסיק אותם. הצד המכני של העשייה, של היצירה. והסרט הזה, אשליות אבודות, מאוד עוסק בזה. זה סיפורו של משורר, שמנהל רומן עם אשת אצולה, והולך בעקבותיה מהעיר הקטנה שבה, הכפר הקטן שבה הם גרים, לפריז, העיר הגדולה, ומנסה להשתלב בקהילה היצירתית, הכותבת של פריז, ומגלה שזה מאוד קשה, אף אחד לא רוצה משוררים. מהבחינה הזאת הסרט הזה מאוד, הוא כאילו מתעסק לפני 200-250 שנה, אבל מאוד מאוד מדבר על ההווה. אף אחד לא רוצה משוררים, אף אחד לא רוצה להשקיע במשוררים. גם אם יש לך פרוטקציה, גם אם יש לך פטרונית, עשירה ומפורסמת, אף מול לא רוצה לפרסם ספר שירה, אבל אם אתה משורר, אתה יכול לעבוד בעיתונות. בייחוד בעיתונות האנדרגאונד, לא העיתונות הממוסדת, במקומונים, או בעיתונות האלטרנטיבית, ושם הכל נעשה בעבור בצע כסף. ובעצם הסרט לא רק מתעסק באשליות העבודות של האומן, שמגלה שאף אחד לא מחפש את האומנות שלו, אלא עוסק בקשר בין כתיבה ודעה ומצפון. כלומר, האם אפשר לקנות את דעתו של הכותב? ובעיקר מבקר, זה סרט שבמידה רבה מבקר את הביקורת, הוא מבקר את העיתונות, ועוסק בזה שנורא קל להטות את ליבה של העיתונות, נורא קל להטות את הדעת של דעת העיתונות על ידי בצע כסף, ושהעיתונאים בסופו של דבר יכתבו מה שאומרים להם אם בעבור המרבה במחיר. אז יש פה ביקורת כלפי עיתונות, אבל גם בסופו של דבר, וזה החלק שעניין אותי בסרט, כי אני חושב שהסרט מצד אחד מיושן ושמרני ומהודר מדי וגדול, מצד שני יש בו איזשהו, יש בו איזושהי תבונה, שבסופו של דבר לא משנה בעבור מי משלם, כלומר מי משלם את הכסף, אני חושב שבסופו של דבר האדם הכותב ידע לכתוב את דעתו. ויש שם באמת איזשהו תרגיל מאוד יפה בכתיבה, איך לכתוב פעם ככה ופעם ככה, אבל בסופו של דבר הדעה האמיתית תצא אל האור, או בשם בדוי או בשם אמיתי. אז זה סרט שכאילו עוסק בכתיבה, באומנות מול עיתונות, בעיתונות בנושא של פייק ניוז, בנושא של איך קונים תקשורת, איך ממציאים דברים, איך יוצרים ברווזים עיתונאים, ומה מקור השם ברווז עיתונאי, על שם ברווזים אמיתיים. יש בו איזשהו סוג של כניסה אל מנגנוני התקשורת, שחלקם אני חושב שרלוונטיים לימינו, אני לא חושב שזה בוטה כמו שזה מוצג בסרט, הוא מוצג קצת בסרט באופן קריקטורלי, אבל יש דברים שהם בהחלט רלוונטיים, אבל עדיין השאלה היא איך אדם כותב יכול לשמור על המצפון שלו ועל הדעה שלו, גם בעולם שכל הזמן מבקש לקנות אותה ולמסחר אותה ולשחד אותה ולגרום לו לשנות את דעתו. אז סרט מעניין, אשליות עבודות, תפס אותי, בהתחלה חשבתי שהוא כזה נדוש, אבל בהמשך חשבתי שהוא יהיה יותר חכם ממה שנתתי לו קרדיט בתחילת הדבר, וכאמור מבוסס על ספר של אונורי דה בלזק. עד כאן, סינמסקופ ברדיו קצה, תוכנית מספר 356. שנה טובה, תשפ"ב מגיע בזאת לסיומה, אנחנו ניפגש פה שוב בשנה הבאה.
סינמסקופ, סינמסקופ, yeah! עם יאיר רווה.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.